שוב נקרא בעזרת השם השבת ש... מדבר משה כן על בני ישראל ולא שמעו למשה מקוצר רוח ומעבדת השם. כשקדוש ברוך הוא מתגלה למשה, אז משה בא לעם ישראל, כתוב שלא שמעו למשה מקוצר רוח ומעבדה קשה. והרבה דיברו על הקוצר רוח ועבודה קשה, כן, מה גרום לעם ישראל לא לשמוע. ואני רוצה מתוך זה, כן, מתוך הנקודה של קוצר רוח ועבודה קשה, נראה פה קצת שפת אמת ומפה נתקדם בעזרת השם. אז לדבר על קוצר רוח יותר בהקשר של, של מידת הכעס, למרות שקוצר רוח זה לא רק מידת הכעס, אבל זה קשור. אומר השפת אמת, צריכים להכין עצמו לשמוע פרשת קריאת שמע בלי מחשבה זרה. קריאת שמע זה ייחוד השם, צריך להיות שאדם יהיה מכוון בקריאת שמע כל כולו, דבקות בהשם יתברך. לכן מקדימים יציאת מצרים לקריאת שמע. התלבטתי מה הוא מתכוון, גם בהערות של ההוצאה של הוצאת אור הציון לא הסבירו את המשפט הזה. איפה אנחנו מקדימים יציאת מצרים לקריאת שמע? אני חושב שהכוונה בשירת הים אולי, ש... כן, ששם אנחנו מתארים. אולי עוד לפני זה בפרשת קדש לי כל בכור ש... שאומרים... אבל לא, לפי ההמשך לכאורה זה לא, כן. אז אבל למה מקדימים? כותב מקדימים. אני חושב שזאת הכוונה. אני חושב שאו פרשת קדש לי ועקב יחש שמוזכרות שם יציאת מצרים, שאומרים את זה לפני כן, ויותר בסמיכות זה פרשת שירת הים, ששם מתואר, והיה יציאת מצרים ואת שפת הים, שזה בעצם החותמת של יציאת מצרים, השחרור הסופי משעבוד מצרים, זה הכנה לקריאת שמע, כן.
יכול להיות
שבאהבת העולם, אני אומרת בקלטי,
יש בסיבור כאילו כוונות,
כמונות
כאלה,
אז
יכול להיות שיש
לפני הזה,
כאילו,
לכוון
ליציאת מצרים,
אני
לא בטוח, אני
יכול לדעות מה... אוקיי, הסתכלתי שם, בפשט לא ראיתי שמוזכר יציאת מצרים שם. בפשט בברכות, בברכות קריאת שמע, לא, לא, מה זה? לא, אבל אני חושב שזה, הכוונה פה, הפשוטה פה זה לשירת הים. בכל אופן, למה מקדימים יציאת מצרים לקריאת שמע? כי זה הכנה לשמוע פרשת קריאת שמע בלי מחשבה זרה. שעל ידי גאולת מצרים יכולים להיפנות ממחשבה זרה, להיות מוכן לשמוע דבר השם. זאת אומרת, במצרים משהו סותם לנו את היכולת לשמוע את דבר השם, מחשבות זרות. כמו שנאמר, ולא שמעו, מקוצר רוח מעבודה קשה. מה זה קוצר רוח? הפשט של קוצר רוח, עכשיו אתה תעסק בדברים מרוממים, אני עכשיו כולי פה בתוך ה... הלבנים, עתיד, כאילו, אין לי עכשיו ראש בכלל לשמוע אותך.
כמו שקורא ניסה לעשות.
כן, נכון. תכבד, נכון, תכבד העבודה על האנשים ועל יישובי דברי שקר, נכון. לכן מורים נותנים הרבה שיעורי בית. בכל אופן, אז מה זה בתקועת רוח עבודה קשה? שהוא שליטת הגוף על הנשמה ורוח. כן. שליטת הגוף על הנשמה ורוח. מה זה קוצר רוח? הרוח היא קצרה. הגוף שולט על הנשמה והרוח. למרות שהסדר אמור להיות הפוך, שהנשמה והרוח הם שולטות על הגוף, אבל כשהרוח מתקצרת, אז הגוף הוא שולט על הרוח. בשבת היפוך מזה, שיורד נשמה יתרה, וכל איש ישראל פונה עצמו על כל פנים, לפחות מלמדת מלאכות, לכן הוא זמן שיכולים לשמוע דבר השם. שבת זה זמן של כן, שחרור משעבוד, לפחות במובן הפשוט, כן, שאי אפשר לעשות את המלאכות, אי אפשר לצאת בפלאפון, אז אנחנו שוחרים מהשעבוד המרכזי של דורנו. בכל אופן, הרוח היא מתגברת, הנשמה מתגברת. כשהרוח היא מתקצרת, כן, יש לנו בעצם קושי להיפגש עם דבר השם. ואני רוצה לקחת את זה שוב, אפשר לקחת את זה לכמה מקומות, אני רוצה לקחת את זה למקום של מידת הכעס, כי אחד הביטויים הכי שכיחים של קוצר רוח זה כעס. שוב, אני אומר, זה לא הביטוי היחיד, זה אחד הביטויים השכיחים. כשאדם הוא עצבני, כאילו שעכשיו הוא אין לו את האורך רוח, אין לו את הערך הפיים, אתה רק עושה איזה משהו לא במקום, וישר יש פה איזה התפוצצות, כן? קציל קצר בדיוק. מה?
מבינים את זה מהשפת אמת?
לא, הוא לא מדבר על כעס. הוא רק אומר שלא שמעו אל משה מקוצר מעבודה קשה, יש את הפשט, אין לי עכשיו כוח להתעסק, אני עכשיו עסוק בדברים אחרים, אל תעכשיו נושא לי נאומים. אבל הוא אומר השפת אמת יותר עמוק. הרוח התקצרה, היה, המחשבה זרה מצרים זה שיח חומריות הנמוכה הגסה של הגוף, אז הרוח מתקצרת, אז אי אפשר לשמוע עכשיו דברים אלה, אי אפשר להתחבר לקדוש ברוך הוא. כדי שאני יכול להתחבר לקדוש ברוך הוא, צריך אורך רוח, צריך מצב נפשי שבו אתה לא מתעסק במחשבות זרות, הרוח שלך פנויה להתעסק בדברים מרוממים. אז אני רוצה את זה לקחת למקום של מידת הכעס, שזה רואים גם כשאדם הוא עכשיו בעצבים, בכעס, אתה לא יכול לדבר איתו עכשיו רציונלית, כן? לכן גם אין, אדם, אין מרצים אדם בשעת כעסו. עכשיו אתה מדבר איתו, הוא עכשיו, הוא לא חושב עכשיו בצורה מושכלת, הוא עכשיו שבוי בתוך הכעס, כל מה שתגיד לו רק עוד יותר התפוצץ, וסתם חבל עכשיו. תחכה שהוא יירגע, עכשיו תוכל לדבר איתו כמו בן אדם, בסדר? אז אני רוצה לקחת את זה למקום הזה של מידת הכעס, הרוגז, הסיפור, מסכת נדרים, אולה במסקה לארד ישראל, התלוו לתרי בני חוזאי, כן, כשאולה עלה לארץ ישראל, ספרנו כבר את הסיפור הזה כמה פעמים, התלוו לו שני בני חוזאי בידי, קם חד שחטה לחברי, מהלך הדרך, פתאום אחד קם, לא יודע מה היה הסיפור שם, כנראה הוא אמר לו איזו מילה לא יפה או משהו כזה, לא יודע, שחט את חברו, אמר לי לאולה, יאות עבדי, מה אתה אומר? עשיתי יפה, עכשיו הם שניהם שם, כן? נשארו אולה ואותו אחד, שלפני רגע רצח שם את הוא שחד את חבר שלו, עכשיו אולה מה יעשה, מה הוא יגיד לו? אז אמר לי, אין, כן, עשית יפה, ופרה לבית השחיטה, אולה הולך בעצמו, ומרחיב את בית השחיטה של אותו הרוג. כבר היה מת, כן, זה לא שהוא. הוא עשה מעשה ניבול המת, בעצם הוא עבר על איסור ניבול המת. בסדר? לא עבר חס שלום על רצח, הוא עבר על ניבול המת. כי היית לקמד רבי יוחנן, אמר לדין מה חס ושלום מחזיק ידי עוברי עבירה, אולי חס ושלום החזקתי ידי עוברי עבירה, כן? אמרתי לו שעשית יפה והראיתי לו שכן? אמר לנפשך הצלת, אתה עברת, עשית פה, זה פיקוח נפש. אז מה פיקוח נפש? אסור בגללו, יהרג ובל יעבור, אסור לעבור על שפיכות דמים. פה זה לא שפיכות דמים, אותו אחד כבר זהו, יצאה נשמתו. אבל המעשה שהוא לעשה, זה בוודאי אסור לעשות אותו, אבל משום פיקוח נפש זה מותר. כתמה רבי יוחנן, רבי יוחנן אמר, אבל איך יכול להיות? מי דכתיב ונתן לשם לך שם לב רגז? בפרשיית הכללות כתוב נתן השם לך שם לב רגז, בבבל כתיב. איך יכול להיות שיהיה כעס, עוד יותר רצח, כן, בארץ ישראל? אמר לאולה, כן, אפשר להירגע, ההוא שאתה לא עברינן ירדנה, זה היה לפני שעברנו את הירדן. אז רבי יוחנן נרגע. אז היום, צערנו, עברנו את הירדן, ויש פעם ב-70 שנה סיפורים כאלה גם בארץ ישראל, לצערנו, אבל... כן, אבל כמובן שגם כשנמצאים בארץ ישראל, צריך לחיות בתרבות של ארץ ישראל, זאת אומרת, עם חיים, והרב עצמן אמר, אפשר לחיות בארץ ישראל עם תרבות של בבל, אז הרוגז של בבל יכול גם לחדור לצערנו, כמו שאנחנו רואים גם לארץ ישראל. צריך להיות בארץ ישראל, גם צריך לחיות בהנהגה של ארץ ישראל, ואז זוכים שהכללה הזאת תיפסק. כללה של נתן השם לך שם לב רגז תיפסק. אבל אנחנו רוצים להבין למה לב רגז, ומידת הכעס בהקשר הזה, היא שייכת במיוחד לחוץ לארץ ולא לארץ ישראל. זה מה שאנחנו רוצים לנסות להבין. אז רואים גם בצרור המור, בגויים מהם לא תרגיע, הוא כלול באומרו ורכך בארץ, כי שם תרגיע, שיהיה לך מנוחה ורכך. כן, בגויים לא יהיה רוגע, בארץ יהיה רוגע, אבל חוץ לארץ לא תרגיע ולא יהיה מנוח לכף רגליך. נתן השם לך שם לב רגז, וכן בפחת הלילה ויומם, וכן בערב תאמר מי יתן בוקר, בבוקר תאמר מי יתן ערב. כל זה כלול באומרו, וראו כל עמי הארץ, כי שם השם נקרא עליך וירו ממכה. כי כשתהיה טוב ושם השם נקרא עליך, אז וירו ממכה. ואם לאו יהיה להפך, שאתה ירא מהם, ויהיה לך שם לב רגז. ופחת הלילה ויומם, לא תאמין בחייך, אחרי כי שם אל חי לא נקרא עליך. אין לך חיים, אלא תלויים על צד הספק, באופן שבבוקר תאמר מי יתן ערב וכו'. הצרור אמור, הוא כותב שהרוגז או השלווה, הם תלויים בכמה שם השם נקרא עליך. זה מחזיר אותנו לשפת אמת שראינו קודם, שכשיש קוצר רוח, אי אפשר לשמוע את דבר השם. אומר לו פה גם לצד השני. כשאדם לא מחובר לדבר השם, ושם השם לא נקרא עליו, אז הוא לא יכול להיות בערך רוח. כן, זה שני צדדים של אותה מטבע. כשאדם הוא בקוצר רוח, כשהוא שבוי בתוך המקום של המחשבות הזרות, של הגסות החומרית, הוא לא יכול באמת להידבק בדבר השם. ובצד השני, כשאדם לא חל עליו שם שמיים, שהוא לא משקיע ולא עמל כדי להיות דבק בשם יתברך, אז מגיע הצד השני, שאז הוא מגיע פחד, מגיע רוגז, מגיע חוסר שלווה וכו' וכו'. אנחנו רואים פה את החיבור של הצדדים האלה, אבל אנחנו צריכים יותר להבין אותו. אנחנו רוצים להבין יותר את העניין הזה. רק לפני שנבוא להסביר, אז בואו נראה עוד קצת דרך רבי נחמן, ואחרי זה ננסה קצת טיפה בזווית מסוימת לגעת אולי במשמעות הדבר. אז בליקוטי עצות מובא על ידי קדושת ארץ ישראל זוכין לבטל הכעס והעצבות. כן? קדושת ארץ ישראל היא נותנת לאדם לזכות לבטל את הכעס ואת העצבות. ובליקוטי מוהר"ן, עיקר גודל השתוקקות והתלהבות של משה רבנו עליו השלום, שהיה מתלהב לארץ ישראל כל כך, היה רק בשביל מידה זאת של עריכת אפיים, ערך אפיים. מחמת שראה ששם בארץ ישראל זוכין לבחינת ערך אפיים. וצריך כל אדם, אמנם הוא לוקח שם לערך אפיים, שם לאיזה בחינה שקשורה לאמונה ואמת, לא הבאתי פה את כל ההקשר, אבל בכל זאת, האמירות האלה ודאי גם כן ענייננו. צריך כל אדם לבקש מהשם יתברך שיהיה לו כיסופין וגעגועים לארץ ישראל, וגם שיהיה געגועים לכל הצדיקים לארץ ישראל. כן, אדם צריך להתפלל שהוא בעצמו יהיה לו כיסופין לארץ ישראל, ושגם לכל הצדיקים יהיה געגועים לארץ ישראל, כי לפעמים גם אצל הצדיקים לא תמיד זה. והוא סגולה לכעס ולעצבות, כי כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. אבל ארץ ישראל היא בחינת אמונה, בחינת ערך אפיים, הפך הכעס. זה שקודם קריאת שמע, שיהיה אמונת הייחוד, אנו מבקשים, והוא יליכנו כממיעוט לארצנו. פה הוא מדבר לא על, כמו השפת המת דיבר על יציאת מצרים, פה הוא מדבר על הכיסופים לארץ ישראל, בברכת אהבת עולם אנחנו מתפללים, והוא יליכנו כממיעוט לארצנו. וזה הכנה לייחוד השם של קריאת שמע. שעל ידי הכיסופים לארץ ישראל זוכים לבחינת אמונה, ערך אפיים, קריאת שמע וכו'. שפחי מוהר"ן מובא, גודל עצם הפלגת מידת טובו היה מפורסם לכל מכיריו, כי היה רק כולו טוב, בלי שום צד פידה וכעס כלל, רק כולו טוב. וזה זכה בארץ ישראל כנ"ל. כבר מבאר בספריו הקדושים, תורה על זה. שדי כבר ארץ ישראל זוכים לבחינה זו שבחינת החפיים, הפרקת וחרון האף, וכו' וכו'. כן, זה מובא על רבי נחמן, שהוא היה בלי רוגז כלל, רק הוא לא טוב, ערך חפיים, ואיפה הוא זכה לזה, ככה מספרים, זכה לזה בארץ ישראל. טוב, אז קצת בתוך הדברים של רבי נחמן גם רואים, כבר מתחילים טיפה יותר להבין, גם בשפת אמת קצת שראינו קודם, ערך אפיים הוא הפך הכעס שהוא כתב, כן? ושארץ ישראל בחינת אמונה וכעס בחינה של עבודה זרה, כן? אז, אבל עדיין צריך יותר פה ביור. אז אני רוצה דרך כמה פסקאות ברב זצל לנסות להסביר את זה, לתת איזשהו כיוון בהבנה של הדברים. לפני זה, קטע קצר, פסקה קצרה בפוזרי, קצת בואו נדבר רגע על הכעס שנייה. מצד עצמו בלי קשר לארץ ישראל, בסדר, זה בחינה בכעס, ומתוך זה נגיע קצת לדברים של הרב זצל. במאמר שלישי, בפסקה ה', מסביר החבר למלך כוזר, שאל אותו הכוזרי, מי זה חסיד? מי זה החסיד? ואז הוא תאר לו בעצם איזה מפקד, מושל. אמרתי פעם לאחד הבוגרים שלנו, שהיה בקורס מפקדים, קצתי לו להביא את הכוזרי הזה, לדבר על זה קצת, אולי בזדמנות. דיברנו על זה, לא משנה. בכל אופן, מה החסיד הוא המושל. שהרי כל חושה וכוחותיו הנפשיים והגופנים שרים למשמעתו. כן, מי זה חסיד? זה מושל. קודם כל צריך למשול בעצמו. והחסיד מושל בעצמו. אחר כך גם זה התכונות גם שנדרשות למושל, למנהיג. הוא האיש הראוי לשלוט. כאילו עמד בראש מדינה, אנחנו לפני בחירות, אולי כדאי לקחת פה את הריאל, את ההדרכה של ריאל, איך לבחור בבחירות. מה זה? מחר? אז בקדם כזה ראו לבחור. למה? עכשיו תשמעו מה כותב. שכן הוא חוסם את הכוחות המתאבים, מונע אותם מעבור גבולם, כן? נותן להם ממלא את חסרונם, מאכל מידה, משתה במשרה וכו'. כן הוא חוסם את הכוחות הכעסניים השואפים להיגלות שלטונו. לאחר שסיפקם נתן להם חלקם על הצחנות וכו' וכו'. וגם לחושים הוא נותן מקום. ריאל מחלק פה את הנפש של האדם שלוש קבוצות. אחרי זה גם כוחות טבעיים, אבל הוא אומר כוחות מתאבים, כוחות כעסניים וחושים. חשבתי פעם שהמקור לכוחות, כן, כוחות הנפש, הוא מחלק את כל הכוחות לכוחות מתאבים ולכוחות כעסניים. בכעסניים נכנס השנאה, נתירה, נקמה, כל מיני כוחות, על צד השלילה. עוד רגע נדבר על הצד החיוב. במתאבים זה כל תאוות האכילה, תאוות היצר העריות, הכבוד וכו' וכו'. חשבתי שהמקור לשני החלוקה הזאת היא באדם הראשון. אדם הראשון מקבל שני ציוויים מהקדוש ברוך הוא. ציווי אחד, ציוויים חיוביים, כן? לא האיסורים, לא תוכל, אלא ציווי אחד מכל פרי תגן החול תוכל. זה המקור לכוחות המתאבים של האדם. מה זה הכוחות המתאבים של האדם? האדם אמור לאכול מהעולם, הוא אמור להשתמש בעולם לצורכו, ומשהו מאוד עמוק, שגם זה בסוף לתכלית עליונה, אבל הוא אמור לאכול, כן? הוא אמור לקבל מהעולם. זה השורש לכוחות המתאבים שיש באדם. אלא הטעות מה? שאדם לפעמים הוא, התאווה משתלטת עליו והיא מובילה אותו, כשהוא לא יודע איך להשתמש בו בצורה נכונה. אבל התאווה באדם זה דבר נכון, זה דבר אלוקי. והציווי השני של האדם הראשון מה הוא? פור ובור ומילות הארץ וכיבשוה. הורדו בדגת הים. הציווי השני הוא שהאדם אתה אמור לשלוט בעולם. כמובן השלטון הזה הוא לא שלטון שאמור לנצל את הכוח של האדם ולרמוס את כל שאר הבריאות רק להנאתו הגשמית והפרטית. ציווי שהמקום שלו הוא בסוף שהאדם הוא יאחד תחתיו את כל הכוחות הפיראים של העולם, בעלי החיים וכו' וכו', וישתמש בהם לעבודת השם, שכל העולם בסוף, כשהעולם יהיה מאוחד תחת האדם, והאדם הוא יהיה מכוון לעול מלכות שמיים, אז כל האדם הוא מאוחד תחת השם אחד. כמובן שכמו כל דבר, האדם לוקח את זה להשתמש בצורה לא נכונה, אז הוא משתמש בכוח השלטון שלו בצורה מקולקלת. אז מקור הכוחות הכעסניים של האדם בעצם הוא מגיע מהתפקיד של האדם לשלוט בעולם. איך זה קשור? עבדך הנאמן. לא, אבל הריאל כותב ככה, כן הוא חוסם את הכוחות הכעסניים השואפים להיגלות שלטונו. הכוחות הכעסניים שואפים לגלות את שלטון. מתי אדם כועס? שהוא מרגיש משהו נעשה לא כמו שצריך, או בכלל, באופן כללי, או שפגעו בי, כן? ואני כועס, זה לא אמור להיות ככה, אבל לכן אני עכשיו בא כועס כדי כאילו, כי אני רוצה שדברים יקרו כמו שאני רוצה, ולא כמו שאתה עשית. בסדר? אדם כועס על הילדים שלו. למה? כי הוא... אני מחנך אתכם, אתם אמורים לעשות כמו שאני אומר לכם, או עשית משהו לא בסדר, אני כועס עליך. בסדר? בדרך כלל איפה אדם יכעס? במקום שיש לו אהבה מינה לשלוט בו, והוא לא מצליח. כן? אם יש איזה מלך שהוא החליט לזה משהו, לא לרוחי, אני לא יכעס, אני יהיה מתוסכל אולי. לא במקום לכעוס עליו, בסדר? אני מתוסכל, אני ארגיש שאני אכנס לדיכאון, אני ארגיש נרדף, אני לא יודע מה, אבל לא יכעס. כעס מגיע במקום שיש לאדם אהבה אמינה לשלוט בו, והוא לא מצליח. ודברים קורים לא כמו שהוא רצה. אז הוא כועס. הרמב״ם כותב, נכון, צריך להיות כעס הפנים, נגיד, נכון? נגיד כלפי הילדים, צריך להיות כעס הפנים, לא כעס הלב, כי אסור לכעוס באמת, כל הכעס כאילו עוד עבודה זרה. מצד שני, כוח. אם עכשיו אדם מרגיש, עכשיו הדרך שלו לחנך את הילדים, לא שנדעו, לא מדבר כרגע מה הדרך הנכונה לחנוך ילדים, כמה מקום של הכעס, כמה מקום של אהבה, אני לא מדבר על זה, בסדר? אבל הרמב"ם אומר שגם, בוא נגיד ככה, גם כשכן נכון לכעוס עכשיו, כדי, כי לפעמים גם צריך לשים במקום, להעמיד במקום, שזה יהיה רק כעס הפנים. לא יהיה מבפנים, בפנים שאתה תהיה בשליטה מלאה, ברוגע גדול, עכשיו אתה, אפשר צריך להגיד, בצורה תקיפה. לא, רק הבא שאנחנו לפעמים מתבלבלים, כן? אנחנו משתכנעים. עושים הצגה של כעס, אבל משתכנעים באמת, וכועסים בפנים. כן, בדיוק. אתה צריך להיזהר. איפה נק... מה? לא, השלישי זה החושים, לא משנה, לא, לא משנה כרגע, בסדר? החושים זה כבר שיותר גשמי, בסדר? זה כבר פחות כוחות נפש, זה כוחות של נקודות חיבור בין הנפש והגוף. לא יודע, לא, לא נכנס כרגע. מה זה? מה? החושים? לא יודע, אני לא חשבתי על זה. לא, לא, צריך לחשוב. יותר התייחסתי לכוחות, אבל באמת צריך לחשוב גם על זה. לא יודע. אולי... בדברים של האישה, שאסור לגעת בעץ הדעת, לא יודע, אבל... צריך להתבונן, לא, לא חשבו, תחשבו, תגידו. טוב, אני רוצה לחזור את זה ענייננו. איפה הטעות של הכעס, כן? איפה הכעס? כל הכעס כאילו עובד, עובד עבודה זרה. אז יש עוד הרבה מה לדבר על הכעס, אנחנו לא נוכל עכשיו להרחיב הכל, אבל אני רוצה נקודה אחת. דרך הקשר, דרך הקשר הזה, טיפה להעמיק. אמרנו שאתה תסכול הזה, נכון? זאת אומרת, אני כועס, כשאני כועס באמת, לא כעס החיצוני הזה, כן, לא ההצגה של הכעס, כשאני כועס באמת, כן, אני מתפוצץ עכשיו, מאבד שליטה ככה לרגע. למה זה מגיע? איפה מגיע העיבוד שליטה הזה? הכעס הלא טוב הזה, כן? מה הבעיה? מישהו עשה לו בסדר? תגיד לו. למה אתה מגיע לכעוס, כן? הילד שלך עשה משהו שהוא לא אמור לעשות. למה אתה מגיע לכעוס עליו? תגיד לו, תשמע, אתה לא בסדר. למה אתה רוצה להגיד זה בצעקה? כי ככה זה מה שנכון, בשיקול דעת, אתה חושב עכשיו נכון לצעוק, תצעק. אתה חושב, לא יודע, אני צריך לתת לו איזה מכה על קצה האצבע, כי לא יודע מה, כי הוא עכשיו בא להכניס מסמר לתוך שקע, ואתה רוצה שהוא יבין טוב מאוד שלא עושים את זה, כי חס ושלום זה... אז תן לו מכה, כי אתה רגוע, ואתה חושב שזה מה שהכי טוב לו עכשיו, שתיתן לו איזה מכה על היד, כדי שהוא לא יחטוף באמת מכה, כן? יחטוף מכה קטנה, לא יחטוף מכה גדולה. בסדר, תעשה מה שאתה רוצה, למה אתה כועס, כאילו? מה מביא אותנו? איפה הטעות שמביאה אותנו לכעוס? זו שאלה גדולה.
תמיד אפשר לפעול.
מה?
תמיד אפשר לפעול.
ואם אי אפשר? אז אם לא עוזר לך לפעול, אז למה אתה כועס? אז תגיד, עכשיו לא עוזר לי מה לעשות. בסדר, תעשה עבודה פנימית. כאילו, מה עוזר? מה? הרי כעס בדרך כלל, נהיה כנים, הכעס לא עוזר. הוא בדרך כלל גורם לנו לעשות דברים שאנחנו לא אמורים לעשות, לפעול לא מתוך שיקול דעת, או אפילו אם לעשות את אותם דברים, כשאתה עושה אותם בכעס, כבר הפסדת לפחות 50% מה... אם תבוא לילד, כן, בצורה באמת רגועה, ותגיד לו, אתה יודע מה, אפילו תצעק עליו. אפילו תצעק עליו אם צריך, אבל הוא ירגיש שזה מגיע ממקום שאתה שלב, רגוע, שלם עם עצמך, מקום סמכותי, זה פי אלף הרי יפעל מאשר אם הוא ירגיש שאתה מאבד את ההשתון. יכול, לפעמים מורה ככה צועק, ואז תלמידים מתחילים לצחוק. נכון, או שהם צחקקים, לא, הם מרגישים, הנה, הצלחנו להוציא אותו מהכלים. כאילו, זה יריעה ברגל, כעס זה יריעה, כמו הרבה, כמו כל המדות הרעות, באמת זה יריעה ברגל. כאילו, יצר רם שכנע אותנו שאנחנו נרוויח משהו אם נשתמש במידה הרעה הזאת. הרי אף פעם אדם, הוא לא יעשה משהו כשהוא לא חושב, לפחות לרגע שהוא מרוויח ממנו. אלא מה, נכנסה ברוח שטות. אין אדם חוטא, אלא הכל נכנסה ברוח שטות. הצליחה להיכנס לרוח שטות, לשכנע אותך, תקשיב, אם עכשיו אתה תכעס, אתה תרוויח. אם זה רגע אחד, כן, או תחושה, או תת מודע, או לא יודע מה. אז יצר הרע מצליח לבלבל אותנו. אבל אם נהיה שקולים, אנחנו, ברור, כאילו זה רק מפסידים מהכעס. אז למה בכל זאת, כאילו, מה גורם לנו לאבד את השיווי משקל ולהגיע לכעס הזה? אז שוב, אפשר לדבר על זה הרבה, אבל אני, דרך מעט פסקאות פה של הרב, אני רוצה לגעת בזה, ומתוך זה קצת אולי לדבר על ההנהגה של ארץ ישראל בהקשר הזה. פסקה בורות הקודש, שתי פסקאות, אחת אחרי השנייה בורות הקודש, בחלק ג', אם אני לא טועה, יסוד הכעס והיצירה. יסוד הכעס בא מצד חסרון היצירה הרוחנית. קיבוץ כוחות רוחניים העומדים לצאת אל הפועל בציור ובתפארת מובלט, דוחקים את הנשמה ומצערים אותה בקיצפון פנימי. נשניה רגע נסביר את זה. יסוד הכעס בא מצד חסרון היצירה הרוחנית. למה האדם כועס בשורש? שוב, זה התלבש על אלף דברים. למה הוא כועס? כי יש לו כוח יצירה שהוא לא יודע איך לבטא אותו. איך לתת לו את הביטוי הנכון בעצמו, בעולם. ואז נוצר איזשהו קצף פנימי. האדם כועס על עצמו. הוא מרגיש שיש לו כוחות גדולים, והוא לא מצליח לבטא אותם. נוצר אצלו תסכול פנימי, וכשעכשיו הוא נפגש במשהו, זה מתפרץ החוצה בצורת כעס. זה גם וגם. הרבה פעמים הכעס שלנו לילדים שלנו, או לא רק לילדים, הוא יהיה בנקודות שאנחנו לא שלמים בהן. רק אנחנו אולי לא שלמים בהם בדקות, וחיים עם זה בסדר בסופו של דבר, אבל כשפתאום אצל הילד עכשיו הדקות הזאת היא מתרחבת, כי הוא עוד לא עבד ועוד לא... כל מיני סיבות, עכשיו אנחנו... זה משגע אותנו, כי אנחנו איפשהו בפנים מרגישים שזה מגיע מאיתנו, כי... עכשיו מתעצבן עליו, כאילו, אתה תתמודד עם זה, כאילו, בגללך עכשיו אני, כאילו בעומק, הרבה פעמים, בגללך עכשיו אני רואה כמה אני לא בסדר. הרבה פעמים, שוב, זה בתת מודע, כן? אם אדם עכשיו, לא יודע מה, בתפילה הוא לא אומר, הוא בסדר? קורא קצת עלונים בתפילה, או לא מספיק מתכוון בתפילה. עכשיו הבן שלו, הוא מגיע, באמצע התפילה, מדבר עם חבר שלו, עושה צחוקים, או פותח איזה ספר, פתאום לקח איזה ספר וקורא באמצע התפילה, וזה... עכשיו, כאילו, אתה לא רק מפריע, אם היה רק מפריע לך, כאילו, נקי, רק זה ש... מה, זה לא טוב. אז היית חושב, מה נכון, מה אני צריך להגיד לו, מתי להגיד לו, מתי לא להגיד לו. למה אתה מתעצבן? כאילו, למה זה, אתה לוקח את זה אישית? כאילו, למה אנחנו לוקחים אישית? אנחנו לוקחים אישית כי אנחנו מרגישים שזה משהו מאיתנו. והרב אומר לנו, זה מגיע, עכשיו, זה נכון יותר בצורה סגולית, כשאדם הוא... הוא בתסכול פנימי, הוא בקוצר רוח. הרוח שלו היא קצרה, היא לא מצליחה, כאילו, קוצר רוח, עבודה קשה. הרוח שלו קצרה, היא לא מצליחה למצוא את הרגליים במציאות, איך להופיע. אז עכשיו, כל נקודה אחרת שהיא לא מתוקנת במציאות, היא מעוררת אצלו את אותו כעס פנימי, גם אם זה לא קשור ישירות לאותו תסכול שלו, אבל הוא לא יודע, בסוף הוא חי באיזשהו תסכול שהנשמה רוצה להופיע ולא מצליחה להופיע. אז כל נקודה עכשיו במציאות היא מנותקת מבחינתו מהשורש שלה, כי יש אצלו נתק בין הנשמה, בין האור הפנימי הנשמתי, הפוטנציאל, נקרא לזה אפילו הנפשי, לא רק הרוחני הנשמתי, אפילו הפוטנציאל הנפשי שלו לבין ההופעה במציאות, ולכן המציאות אצלו היא הולכת ומתנתקת מהעולם הפנימי יותר הרוחני, ולכן כל קלקול במציאות הוא רק מראה לו את הקושי של המציאות ויוצר אצלו עוד כעס, עוד נקודת כעס. אבל בעומק זה מתחיל מהרוגז הפנימי שקיים אצלו, מהתסכול הפנימי. בואו נמשיך קצת לקרוא ברב, זה יותר יתבהר קצת. כל מלחמות גויים, כל רצח ושוד שבבני אדם, עד כל רוגז שבבעלי חיים, מארס הנחש עד הקיצת קטן שברמסים, בכוונה של הזק, בא מצד הכעס הכללי העצור בעולם שמצד ייצור כוח היצירה. כמו בנפש הפרטית, בעולם כולו יש כוח יצירה שלא מופיע. הוא לא מופיע, הוא יופיע רק בגאולה השלמה, רק שהאור האלוקי יופיע דרך כל הבחינות שהוא אמור להופיע דרכם. זה כוח היצירה הפנימי. אותם מהויות, אותם אידיאלים פנימיים, רוחניים, שאמורים להופיע בעולם בדרך כל המישורים של העולם. כולל כל, דרך כל היצירות, אפילו היותר נפשיות, המוזיקליות, האומנותיות וכו'. עד היצירות הגדולות של רוח האדם הגדולה שאמורה, יצירות חברתיות, חברה מתוקנת, רוח אדם מתוקנת, קדושה, טהרה, נבואה. זה כל זה כוחות רוחניים שמשתוקקים ומחכים להופיע בעולם. וכשלא פותחים להם את הצינורות, הם יוצרות איזשהו תסכול פנימי מובנה, כלל עולמי. שאחר כך זה, זה, זה מתפרץ דרך כל נקודה. הרב אומר פה, מלחמות של גויים, רצח ושוד בבני אדם, ערש של נחש, הקיצה של... לא, גויים הכוונה עמים. כל מלחמה בין עמים, בסדר? כל הדברים האלה הם נובעים כי העולם כועס על עצמו. והוא משליך את הכעס הזה החוצה, כי הרבה יותר קל להשליך כעס החוצה מאשר להתבונן פנימה. תמיד יותר קל. כן? אתה משליך החוצה את כל התסכולים שלך, אז אתה משליך אותם החוצה כי זה הרבה יותר קל. להשליך אותם פנימה זה דורש ממך המון עבודה עכשיו. אם אתה להכיר בזה שאני בבעיה, יש אצלי איזה נתק, יש לי כוחות שאני לא מצליח להוציא, אני לא יודע, קודם כל להצליח להגיד את המשפט, אני לא יודע איך להוציא את הכוח הזה לפועל, ואז לחשוב, לקבל עזרה, לא יודע מה. תמיד כעס חיצוני מתחיל מכעס פנימי. וכל מה שהיצירה הרוחנית מתרחבת, כל מה שהפלגים של הדרך ומסתעפים בעיזוז מרוצתם, כל מה שהתורה תתגדל ותתעדר, השלום מתרבה בעולם. אז יחזק במוזי, יעשה שלום לי, שלום יעשה לי. כן. הרב כותב לך את בפסקה הבאה, כשרואים איזה כיתה או מפלגה מדברת תמיד את דבריה בכעס, הרי לנו סימן שאין לה דעת. אין לה תוכן במה למלא את הריקניות שבה, והיא כועסת על עצמה באמת. אלא שהאגואיזם בא ומכריח אותה להטיל את הערס של כעסה על אחרים. זאת אומרת, בגלל הכבוד העצמי, האדם הוא לא מוכן להגיד שהוא זה שלא בסדר, הוא משליך את זה על אחרים. אבל אם אתה מזהה שמישהו או סיעה או מפלגה, כל מה שהוא אומר, לא משנה מה הוא אומר, זה בכעס, סימן שיש לו איזה ריקנות פנימית, חסר לו איזה מדרגה של דעת, ולכן יש לו איזה קצף פנימי שהוא משליך אותו החוצה. והצד השני שזה, דברי חכמים בנחת נשמעים. חוץ מהמובן שהם, כשהם מדברים בנחת, אז שומעים את הדברים, כן, ככה הרבה פעמים אומרים, אתה רוצה שישמעו אותך, דבר בנחת. אבל זה לא רק טקטיקה. דברי חכמים, הם נשמעים כל הזמן בנחת. למה? כי החכמים הם שלמים עם עצמם, הם מחוברים לעולם הפנימי, ולכן הם לא מגיעים לכעס. כי הם, גם אם נפגשים במשהו שלא צריך להיות כמו, שלדעתם לא בסדר, בסדר, תגיד בנחת. אתה לא מאבד שליטה, אתה אומר, בסדר, יש פה משהו לא בסדר. אני אחשוב, מה שתלוי בי אני אתקן. מה שאני צריך להגיד, אני אגיד. מה שלא צריך להגיד, אני לא אגיד. הכל בנחת, כאילו לא, למה להגיע לכעס? אז ראינו שהכעס, אומר הרב, נובע מחסרון יצירה רוחנית. חסרון יצירה רוחנית, כן.
אז לכן בעצם מילל, לא משנה כמה ניסו להחיז אותו, לא כעס.
כן, נכון. כן. חסרון יצירה, כן.
זה גם לא מתחבר למשפט של, נראה לי, של הרב מקוץ, כשכל הפוסל ולא הוא פוסל.
כשאני רואה משהו רע במישהו אחר, זה אומר שזה מתחיל בי, זאת אומרת, כעס
זה,
נראה לי,
כשאתה רואה משהו רע
במישהו
אחר, אז זה בעצם,
זה
אומר שמשהו בי לא
יושב. כן, נכון, זה מאוד קשור לי. אז ראינו שנובע מחסרון יצירה, ואחד הדברים הכי מהותיים, הכי יסודיים, שגורמים את חסרון היצירה, הוא הניתוק מארץ ישראל. אומר הרב באורות, נראה שתי פסקאות, אורות ארץ ישראל, פסקה ג' ופסקה ד'. יצירה עצמית ישראלית במחשבה ובתוקף החיים והמפעל, אי אפשר לישראל אלא בארץ ישראל. לעומת זה, כל הנעשה מישראל בארץ ישראל מתבטל את הצורה הכללית שבו לגבי הצורה העצמית המיוחדה של ישראל. וזה עושר גדול לישראל ולעולם. כשהרב מדבר פה על יצירה עצמית ישראלית, יצירה עצמית ישראלית הוא מתכוון, ככה לכאורה, לעומת, הוא מדבר פה בהמשך צורה כללית מול צורה עצמית מיוחדה של ישראל. זאת אומרת, יש הופעות כלל אנושיות של רוח האדם הכללית, ויש הופעות של רוח ישראל העצמית המיוחדת. הופעות המיוחדות של רוח ישראל העצמית, אי אפשר אלא בארץ ישראל. בצורה השלמה שלהם. וכשעם ישראל בארץ ישראל, כל מה שעושים, גם אם זה דברים שהם כלל אנושיים, זאת אומרת, מדינה, צבא, ספרות, תרבות, מתבטלת בצורה הכללית, לעומת הצורה הישראלית המיוחדת. זאת אומרת, גם הרוח האדם הכללית בארץ ישראל היא מתלבשת ברוח העצמית הישראלית. ואומר הרב, זה אושר גדול לישראל ולעולם. למה זה אושר גדול? כי מופיעים פה כוחות יצירה מאוד פנימיים, שהם גם התמצית של הרוח האדם הכללית, שהיא מתומצתת, כן, כנסת ישראל היא תמצית ההוויה, היא מגיעה לשיא האיכותי שלה ברוח ישראל, ולכן כל רוח האדם, זה שזה אושר ישראל זה פשיטה, אבל זה אושר גם לכל העולם, כי כל רוח האדם היא מתרוממת בזכות היצירה הישראלית המיוחדת שמתאפשרת רק בארץ ישראל. החטאים שגורמים גלות הם שמדלחים את המעיין העצמי, והמקור מזיל הזה לא טמאות, את משכן השם טימה. כשהמקור העצמי המיוחד נשחט, מתעלה המקוריות היסודית לאותו חלק העליון התמציתי שיש לישראל בסגולת האדם, וזה נשאר דווקא בגלות. והארץ מתחרבת ומשתוממת וחורבנה מחפר עליה. כשעם ישראל חותר, רחמנא ליצלן, הרוח הפנימית היא, המעיין נטמע. כן, חודרים כוחות טמאים לתוך המעיין של עם ישראל. ואז, כן, המקור מזיל הזלות טמאות. כשהמעיין נטמע, אז כל הנחלים שנובעים, שזורמים מתוך הנביאה של המעיין הזה, הם גם כן, הטומאה היא מחלחלת אליהם. ואז אי אפשר להמשיך לשאוב מהמעיין. אתה רוצה, כשמעיין הוא נאחר, ואתה רוצה עכשיו להחזיר אותו למים הצלולים שלו, זה להפסיק את השאיבה, לתת לו להתמלא, 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 כן? אחרי זה כשהכל מתמלא, לסנן אותו, ואז לתת לו מחדש. ולכן, עם ישראל מפסיק לשאוב מהרוח העצמית הישראלית, והוא עובר לנקודה יותר כללית, שזה הרוח הלאומית. והמקור לשאוב את זה, זה לא בארץ ישראל, אלא בגלות. כי בארץ ישראל, אתה נמצא בתוך הארמון, פה הרוח הישראלית המיוחדת נשאבת. ולכן החטאים גורמים גלות. כך הרב מסביר פה את התהליך שאיך החטאים, למה הם גורמים גלות מבחינה לאומית? כי צריך עכשיו, הגלות היא נצרכת, כשיש חטאים עד כדי שהמקור של המים של עם ישראל נטמע, צריך עכשיו לעשות הפסקה, כן? לצאת מארץ ישראל, לשאוב עכשיו מרוח האדם הכללית, האוניברסלית, ואז הארץ היא בחורבן, חורבנה מחפר עליה. המעיין פוסק מלהזיל והוא מסתנן כמעה כמעה לאט לאט. וההופעות של החיים והמחשבה זה דרך צינור הכללי האנושי שהוא פזור בכל העולם כולו, כי ארבע רוחות השמיים פרסתי אתכם. עד אשר ההזלות הטמאות הפרטיות מתפסקות וחוזר כוח המקור לטהרתו. כשזה קורה אז נמאס את הגלות לגמרי והרי מיותרת. כשעבר, כן, כתוב אם תאירו ואם תאורו את האהבה עד שתחפץ. כשהאהבה חוזרת לחפץ גדול, כן, כשהטומאה הלכה ונפסקה, אז אפשר עכשיו לחזור לארץ ישראל ולחזור לשאוב מהרוח הישראלית המקורית העצמית, ואז ממילא הגלות היא כבר מיותרת, ואז פתאום, בלי שום הסבר, מגיעים דורות שמתעוררת תשוקה, השתוקקות וכיסופים גדולים אצל המוני בית ישראל בכל קצוות תבל לעלות לארץ ישראל, כי הם מרגישים שזהו, כבר לא צריך לשאוב מהמקור של הגלות, של רוח האדם הכללית, צריך לחזור, הגיע הזמן לחזור ולשאוב מרוח הלאומית המיוחדת של עם ישראל. והאורה הכללית חוזרת להיות נובעת מהמעיין העצמי הפרטי בכל חילו, אורו של משיח המקבץ דרכים מתחיל להופיע, וכל בכי תמרורים של רחל המבקה לבנה מתמתק על ידי שיפת הנחומים של מיני קולך מבכי, אינך מדימה, כי יש לך לפעולתך נום השם שבו מארץ אויב, יש תקווה לאחריתך נום השם שבו בנים לגבולם. ויצירת החיים המיוחדים בכל מאורם וחטיביותם המיוחדה, רוויה בתל העושר הכללי של אדם הגדול בענקים, ברכת אברהם, חוזר ידיו כדי שיבה זו להתגלות. פסקה ד' פסקה ג' יותר העירה לנו את זה במבט הכלל לאומי, אבל פסקה ד' לוקחת את זה גם למקום הפרטי. אי אפשר לאדם מישראל שיהיה מסור ונאמן למחשבותיו וגיונותיו, רעיונותיו ודמיונותיו בחוץ לארץ. כתכונת הנאמנות הזאת בארץ ישראל. הוא לא יכול להיות נאמן לכל העולם הפנימי שלו בחוץ לארץ, כמו באותה עוצמה, באותה איכות, כמו שהוא יכול להיות נאמן להם בארץ ישראל. מה הכוונה להיות נאמן? אומן, אמרנו פעם, אומן זה אומנות, זה משון נאמנות. כי האומן הוא מצליח להיות נאמן לעולם הפנימי שלו, גם כשהוא מוציא אותו החוצה. זאת אומרת, אם אני אצייר ציור, יש שקר גדול בין מה שאני רוצה בפנים לבטל לבין מה שיצא על הדף. האומן אצלו, הוא, יש לו את היכולת, לבטא את העולם הפנימי בצורה נאמנה, שהוא כמה שיותר בצורה מדויקת הוא יצא אל הפועל. דרך ציור, דרך פיסול, דרך שיר, מנגינה, כתיבה וכן הלאה וכן הלאה. גם אמונה קשורה לעניין זה, הרב צוקרמן מעביר, יש לו מהלך על הקשר בין אמנות לאמונה. אבל תחשבו על זה, זה גם קשור לנקודה הזאת, האמנות בעצם להוציא את הנקודה הכי פנימית, שנקודת אמונה בקדוש ברוך הוא, להוציא אותה אל הפועל בכל מרחבי החיים שלנו, הנפשיים והמעשיים וכו'. בכל אופן, הנאמנות הזאת של האדם לעולם הפנימי שלו, היא לא יכולה להיות שלמה בגלות כמו שהיא קורית בארץ ישראל. הופעות הקודש, באיזו מדרגה שהן, נקיות הן בארץ ישראל לפי הערך. כל אחד לפי ערכו, כן? אבל בארץ ישראל הם מגיעים לנקיות. בחוץ לארץ מעורבות הן בסיגים וקליפות מרובים. אמנם, לפי גודל התשוקה והקישור של האדם לארץ ישראל, אני מוסיף פה בסוגריים, אני יודע אותי, בין בחוץ לארץ ובין בארץ ישראל. גם אם אדם בחוץ לארץ ויש לו השתוקקות גדולה לארץ ישראל, אז הוא יכול להיות יותר נאמן. אני חושב שקל וחומר, אדם שבארץ ישראל, אז גם בארץ ישראל, קרוב שאדם יותר משתוקק אליה וקשור אליה, אז הנאמנות הזאת עוד יותר היא באה לידי ביטוי. זאת אומרת, זה לא רק לחיות בארץ ישראל, כמו שאמרנו בסיפור קודם על אולה, לא מספיק לעבור את הירדן, כן? אלא גם צריך שהנפש והתרבות והרוח תעבור את הירדן, שאדם יהיה קשור והאומה תהיה קשורה. בכל אופן, לפי גודל התשוקה והקישור של אדם לארץ ישראל, הרי רעיונותיו מזדקחים מיסוד אוויר עד ארץ ישראל החופף על כל מי שמצפה לראותה. שמחו את ירושלים וגילו בה כל אוהביה. זאת אומרת, זה לא תלוי רק בחיים בירושלים או בארץ ישראל, תלוי גם באהבה שלנו ובהשתקקות שלנו לירושלים.
אבל הוא אומר על כל מי שמצפה לראותה, אבל לא מי שנמצא... כן.
אפילו, כן. אז זה הגמרא בכתובות, אומרת, אחד הנמצא בו, אחד המצפה לראותה. זה נכון, שגם מי שבחוץ לארץ, הוא משתוקק באמת לארץ ישראל, אז לא מספיק שהוא נמצא, והוא מאוד משתוקק, שאני אותו, נו, אז תעלה, כן, תשמע חושר הגשש. כן, תשמע חושר הגשש, אומר, כן, הבן רק יגמור אוניברסיטה ואני חוזר. אומר, יופי, זה, באיזה כיתה עכשיו? הוא בגן. אז לא מספיק להגיד, אני משתוקק, ובסדר, אבל אני לא עולה כי לא יודע מה. השתוקקו אותם, אם אתה באמת משתוקק ולא עולה, לא יודע, באמת בעל כוחו, אז גם כן, הוא יכול לזכות להזדקחות הרוח הזאת. כמובן שגם הוא, כשהוא יעלה בפועל, זה יהיה משהו אחר, כן? בסדר, אבל זה גם נוגע אלינו, כן.
אני רוצה להשוות בן אדם שרוצה מאוד לעלות לארץ, הוא לא יכול, כי משהו באמת לא יכול.
כן.
ואת אדם שגר בארץ, אין לו כזה קשר לארץ.
כן, נכון. אתה אומר, מה עדיף? מה עדיף, להיות בארץ בלי להשתוקק או להיות בחוץ לארץ בלי להשתוקק?
מי שנולד בחוץ לארץ שלו יותר השתוקקות ממישהו.
כן. אני חושב אז פה העדיפות היא מצד הבחירה ופה העדיפות מצד הסגולה. אבל אני חושב שבסוף מובא הרבה כיוונים שהמעשה הוא בסוף יותר גדול כמה שהכוונה חשובה. המעשה הוא, לא מדובר עכשיו במעשה, מישהו שהוא עושה את זה טכני לגמרי, אדם שאיתו לולב, והוא לא רוצה לקיים מצווה, הוא רק, לא יודע, סתם עושה את זה לזלזול כזה, ברור שזה לא נקרא מעשה. כשהוא כן עושה, הוא מבין שיש מצווה, או איזה מסורת של עם ישראל, או מחובר איכשהו לחיים בארץ ישראל, רק שהוא לא משתוקק אליה בכל כן, מצווה הדלת של הרמב"ן וכדומה. אני חושב שבזה, ובאמת בני שמחה גם, ועוד, שבסוף המעשה יש לו עוצמה יותר מהמחשבה. כן, כתוב על עומרי, הגמרא בסנהדרין, כותבת על המלך עומרי, פני מה זכה, למלכות, מפני שבנה עיר וכרך בארץ ישראל, בנה את שומרון. עכשיו, הוא בנה את זה, האמא בני שמחה, בהקדמה, שהוא אומר, למה עומרי בנה את שומרון? הוא רצה, כמו שיש בירה למלכי יהודה, היא בירה למלכי ישראל. זאת אומרת, הוא עושה את זה מבחינת סיבות פוליטיות, כן? לא יודע אם היה עליו איום של כתב אישום או דברים כאלה, אבל בכל אופן היה של סיבות פוליטיות. ולמרות זאת, הגמרא אומרת, הוא בנה עיר בארץ ישראל מסיבות פוליטיות, בזכות זה הוא זכה למלכות. עוד יותר, נכון. אבל בסוף הוא בנה עיר בארץ ישראל. זאת אומרת, המעשה, לכן הוא לוקח את זה, בשמחה, שאפילו המעשה שאפילו כופרים בונים את ארץ ישראל, זה דבר גדול מאוד בעיני השם יתברך. כמובן שהשאיפה לחבר את המעשה למחשבה, אבל השאלה הזאת, אני חושב ש... שוב, אני קטונתי מלהכריע, אני חושב בעניותי, מה שנראה שלחיות בארץ ישראל אפילו להיות מחובר לזה, לא אומר מי שבעל כורחו ורק מחכה לרגע שיצא לחוץ לארץ ואפילו מתנגד ולא יודע מה, עוזר לאויבים, לא דיברתי עליו, בסדר, זה קיצוניות של הקיצוניות. אדם נורמלי, רגיל שחי בארץ ישראל, מחובר לזה בצורה הכי קטנה אפילו שהיא, זה חושב, דבר גדול מאוד, בסדר? בסוף המעשה הוא גונז בתוכו את הכל, את כל הכוונות. כמובן שהשאיפה גם להתחבר ולהסתוקק ולהתגעגע. אני חוזר לענייננו. אני חושב שעולה מתוך הדברים שראינו, שההנהגה של ארץ ישראל היא הנהגה של רוגע, לא של כעס. שכולנו יש לנו כעס, בסדר? אבל אחרי אנחנו רוצים לעבוד את זה, להבין שההנהגה מתאימה לארץ ישראל היא של רוגע. כי כשיש כעס, זה נובע מזה שאנחנו בעולם הפנימי שלנו משהו לא שלם. וזה נכון, בגלות זה נכון, נתן לשם לך שם לב רגז. כי באמת בגלות העולם לא יכול להיות שלם, כמו שהרב כותב. אדם לא יכול להיות נאמן לעולם הפנימי שלו. אין השרת שכינה, איך אתה יכול להיות נאמן לעולם הפנימי שלך? כל כך הרבה סיגים, בתאומת ארץ העמים, בתאומת אוויר עד ארץ העמים. ותרבות של גויים, כאילו איך באמת אי אפשר? אתה רוצה להוציא משהו מבפנים, הוא כבר מתלבש עם המון המון סיגים וקליפות. אז באמת יש קצף פנימי, כי אני מרגיש איזה תסכול זה של ילד, כן? רואים את זה הרבה אצל ילדים קטנים. מתחילים ללמוד לדבר, הם רוצים להגיד לך משהו, ואתה לא מבין אותם, מתעצבנים, כאילו אתה אומר, זה מה, את רוצה סוכריה? לא סוכר, למה מתעצבנים? עכשיו, זה נכון לא רק אצל ילדים, זה קל להם להביא אצל ילדים, אבל גם אנחנו ככה.
הרבה פעמים אמרנו שזה הגיל הכי קשה, משהו פסיכולוגי,
כאילו, פסיכולוגי בקוי. טוב, בכל אופן, זה גם אצלנו, כן? גם אצלנו, כשאני רוצה לבטא משהו ואני לא מצליח, כי אני מרגיש שמישהו לא מבין אותי, זה יוצר לי תסכול וכעס, כן? בטח בבני זוג, בין חברים, כאילו שאתה מרגיש שמישהו אומר, כן, אני יודע למה עשית את זה, עשית את זה משהו, עשית את זה כי ככה וככה. עכשיו, אני מנסה להסביר את עצמך, והוא מזלזל בה, זה מעצבן מאוד, כאילו, אתה מרגיש שיש לך עולם פנימי, ואתה לא מצליח לבטא, עכשיו זה כלפי אחרים, אבל גם כלפי עצמנו. שאתה מאוד רוצה, אתה אפילו לא יודע מה, אתה רוצה לקום לתפילה, ואתה לא מצליח. הנשמה שלך רוצה לקום בבוקר, להתפעל בכוונה, ואתה יום אמרת, מחר אני אקום, ואתה, אתה לא קם, או לא יודע מה. זה יוצר איזשהו כעס פנימי, עכשיו צריך לדעת איך לקחת אותו נכון. כשאתה לוקח אותו נכון, אתה אומר, בסדר, נכון, אז יש לי חיסרון, אז אני אעבוד על זה, אני לאט לאט אבנה זה, ננסה ככה, ננסה ככה, ננסה להבין, ברוגע, כן? בסדר, להגיע בתוך שלווה פנימי, אבל כשאנחנו מתוסכלים ולא יודעים מה לעשות עם זה, אם לגשר בין הפער, בין העולם הפנימי שלנו לעולם המעשי, זה יוצר אצלנו כעס, תסכול וכעס פנימי, שבסוף הוא יושלח החוצה. כשלא יהיה לנו יכולת להכיל אותו בפנים, הוא יושלח החוצה. ולכן ההנהגה שמתאימה, זה מאוד קשור ונובע לארץ ישראל, נתן השם לך שם לב רגז. הלב רגז, המקום שלו הוא מגיע מהגלות, הוא עיקר מקום בגלות, ואם הוא חודר לארץ ישראל, גם כן המקום הוא מגיע מהגלות. ובארץ ישראל אנחנו צריכים ללמוד איך ליצור יצירה רוחנית, שקודם, יצירה רוחנית קודם כל, זה הכוחות הפנימיים שלנו שיצאו. הכוחות החברתיים שלנו, הזוגיות שלנו, הקשר שלנו עם הילדים שלנו, הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא, הכוונה בתפילה, לימוד תורה, המידות הטובות שלנו, מעשים טובים. אחרי זה גם, לכל הדברים גם, אם זה כל אחד עם הכישרונות שלו, אם זה בנגינה, בציור, לא יודע מה, בכל דבר, בבניין, בהובלת כל הכוחות הפנימיים שלנו הם מתנות מהקדוש, הם בעצם ההופעות האלוקיות שאמורות להופיע דרכנו. וכשאנחנו לא מצליחים לעשות את זה, נוצר לנו איזשהו קצף פנימי, איזה כעס פנימי, ובארץ ישראל אנחנו חוזרים למקום הטבעי, חוזרים לקבל את היכולת לאט לאט, זה תהליך, תהליך גם שכל אחד בגדילה שלו, עם המידות שאומרו, אבל בארץ ישראל צריך להתרחק ממידת הכעס במיוחד. לא דיברנו עוד למה כל הכעס כאילו עובד עבודה זרה, זה גם קשור לעניין הזה, בסדר? אבל לא, יש עוד הרבה דבר עליו, לא, לקחנו פה נקודה אחת שהיא, הרב קרא לה יסוד הכעס, בסדר? אז לקחנו אותה כיסוד כרגע. זה קשור גם ל... אנחנו צריכים לשאוף בארץ ישראל להנהגה להתחבר עוד פעם למקום הפנימי, להבין שאנחנו נמצאים בארץ של השכינה, בארץ של השכינה שורה זה לא רק ברמה הלאומית, השיא זה ברמה הלאומית, אבל זה נכון גם ביכולת השכינה הנשמדית של כל אחד על הגוף שלו. ראינו מה אמר שפת אמת, קוצר רוח, זה הנתק בין הגוף לנשמה. שליטת הגוף, במקום שהנשמה תשלוט על הגוף, כמו שהאדם, אמרנו, בבריאת העולם אמור לשלוט על כל הבריאות, בצורה טובה, לא בצורה של רודן, בצורה שהוא שולט בהם והוא מוביל אותם למטרתם. כך הנשמה אמורה לשלוט בגוף, לראות את הגוף ככלי, עם כל הכישרונות שלו, ככלי להופיע את האור האלוקי. וכשזה לא קורה, וכשהגוף שולט על הנשמה, אז יש קוצר רוח. ואז לא, אי אפשר לשמוע למשה, לא שמעו למשה מקוצר רוח. אתה לא יכול לשמוע עכשיו דברים עליונים. ואז נוצר רוגז פנימי וקצף על עצמך. אתה משליח אותו על כל העולם. לא, בארץ ישראל חוזרים למקור, חוזרים להשראת השכינה הלאומית, הפרטית שלנו, להתחבר לנשמה שלנו, להוציא את כוחות היצירה האלה. ואז ממילא צריך דברים בנחת, קודם כל כלפי עצמנו, גם כלפי אחרים, והתמודד עם כל נקודה שאנחנו מגלים שעדיין יש פער בין העולם הפנימי לעולם החיצוני. אז להתמודד את הבנחת, לחשוב מה נכון בשיקול דעת, מה נכון, מה הקדוש ברוך הוא מצפה ממני עכשיו, מה אני רוצה, לאן אני רוצה להוביל את המציאות, יש לי את היכולת, אם אין לי את היכולת, אז אולי זה עוד לא אמור להיות, אז אני אחכה קצת, אז כנראה צריך פה סבלנות, צריך להתפלל על זה, לא יודע מה, יש לי את היכולת, אני אעשה מה שביכולתי, אבל הכל, שוב, אל תחשבו, אני מדבר פה ככה ברוגע, אם תשימו לי מצלמה נסתרת בבית, אז אתם תגלו את הצדדים נוספים באישות שלי, בסדר? אבל כולנו באותה סירה בזה, בסדר? אבל אני אומר, גם להתחזק בעצמי. צריך לשאוף להנהגה של רוגע, של נעימות, של שיקול דעת, של מקום, של באמת, לאט לאט הולך מחבר את העולם הפנימי לעולם המעשי. ואז...
קשור לנועם וחומלים וכל זה?
כן. זה, האמת, האמת שבהתחלה שזה דדף, זה גלש לי כבר אוטומטית לשם, אבל אמרתי כבר נשאיר את זה לשבוע הבא, בלי נדר, אני חושב שנגיע עוד שבוע, נראה. בגדול זה קשור מאוד, כן. כן.
לפי ירידת הדורות, אתה קצת אחד הרבה סוכר, עכשיו אין לך חותם אותו דבר, כמו אחד הרבה יותר. אתה בעצם עליו כאילו עושה אותו דבר, אבל יש פה איזה ירידת הדורות, כמה...
זה נראה. באמת יש עליית הדירות, כי אחר כך כשהילדים גדלים...
חלקה זה ירידת הדורות, כביכול.
כן, נכון. אבל כשהילדים גדלים, הם מפתיעים אותנו והם... הם פתאום אנחנו רואים בהרבה דברים שאנחנו היינו מקולקלים, הם יודעים לתקן אותם. ואחד הדברים שעוזרים כשכועסים על ילדים, לעצור שניית העיניים, דמיין אותם בעוד 20 שנה ולחשוב כמה דברים ש... כמו שאנחנו גם, כל אחד, יש דברים שהוא ראה אצל ההורים שלא היו אוכלים תוקנים, לא ממקום שהוא שופט, אנחנו לא אומרים לשפוט אותם שלנו בכלל. אבל יכול שראינו דברים שאמרתי, אצלי בבית היא אחרת. ואחרי זה באמת, אדם מצליח שצלו בבית, הוא מצליח להתקדם. זה שמחה גם להורים, בעומק של הדברים, בסדר? לא רק גם בסוף ההורים באמת שמחים בזה. אבל גם אם לא מכירים, בסוף זה שמחה להורים, זה ההמשכיות, ככה הדורות הם מתקדמים. אז גם תחשוב על הילדים, עכשיו כשאתה רואה אותו ילד קטן ועושה איזה שטות, א', תזכר בשטויות שאתה עשית כשאת ילד קטן, וב', דמיין אותו עוד 20-30 שנה, כבר עם משפחה, אדם רציני, שזה יעבור, ולא אומר, לפעמים צריך להעיר, באהבה וכו'. אבל בסדר, זה עוד נושא בעזרת השם. טוב, נעצור פה.